מועד קטן דף וו, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילים אמר רב יהודה. הרים ומכשול מדרך עמי, כך אומר הנביא ישעיהו. זה אחד מהתשע מקומות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו במרחבי התנ״ך, לפנות דרך, להסיר מכשול, כמו שמצאנו בדף הקודם, דף ה', את כל התשעה מקורות. מהו אותו מכשול שאותו צריך להסיר מהדרך? למדנו במשנה שאפילו בימי חול המועד היו יוצאים ומציינים את הקברות. אם יש איזה קבר, היו צובעים אותו בסיד, כדי שאנשים ידעו להיזהר, לא לעלות מעל הקבר, כי אחד שדורך על קבר נטמע בטומאת מת. אז אם אדם הולך בדרך, והוא בזמן חז"ל, שכך היו מציינים את הדרכים, והוא רואה שיש מקום צבוע בסיד, בצידי הדרך, הוא יודע שהמקום הזה הוא קבר, אז הוא מקיף את המקום, הוא לא דורך שם. בדרך כלל מה שהיו עושים, לא היו צובעים על הקבר, היו צובעים קצת לפני הקבר. אז המקום שצבוע בדרך כלל לא היה תמי. מתחת איפה שצבוע בסיד לא היה תמי בדרך כלל. אבל אמר רב יהודה, אם אדם מצא אבן מצוינת, אם הוא מוצא אבן שצבועה בסיד, תחתיה תמי. מתחת האבן זה הטומאה. מה ההבדל? למה בדרך כלל כשמקום צבוע, אתה אומר שמתחת לא טמא? כי בדרך כלל מציינים קצת לפני הטומאה. לעומת זאת, אם זה אבן צבועה, אז מתחת לאבן הטומאה נמצאת. יש הבדל גדול. כשאתה צובע את הרצפה בעצמה, את השביל בעצמו, אם אתה תצבע מעל הטומאה, אז עד שאדם רואה את המקום המסומן בצבע, הוא כבר דורך על המקום הזה. ואז הוא יוצא שהוא כבר דרך על הקבר. לכן צריך לסמן קצת קודם, כדי שאדם ייזהר לא לדרוך על הקבר. אבל כשיש אבן, האבן בולטת למרחוק, האדם ניזהר לא לדרוך על האבן. לכן אתה יכול לשים אבן מעל הקבר עצמו, כי אנשים מרחוק כבר יראו שיש אבן, ייזהרו לא לדרוך שם. אם אדם מצא שתיים, אבן שצבועה בסיד, ואז רווח, ועוד אבן. אז המקום שמתחת האבנים בוודאי תמה. מה הדין לגבי בין שני האבנים? האם גם הרווח ביניהם תמה? אז תלוי. אם יש סיד גם על הרצפה ביניהם, אז גם המקום שביניהם תמה. כי אם צבו אותו בסיד, את המקום שביניהם, כנראה שיש שם טומאה באמצע. ואם אין סיד ביניהם, אז אומר רב יהודה שהמקום שביניהם יהיה טהור. שואלת הגמרא, ואף על גב דלקה חורש? אפילו שלא חרשו במקום שביניהם הוא יהיה טהור אם אין שם צבע? והתניא, אם אדם מצא אבן אחת מצוינת, אז כמו שאמר רב יהודה, תחתיה טמא. אבל אם הוא מצא שתי אבנים מצוינות, שתיים, אז מתחת האבנים טמא. ביניהם תלוי. אם יש חורש ביניהם, אם חרשו בין שני האבנים, אז ביניהם טהור. אז למה אמר רב יהודה, שמספיק שאין סיד ביניהם, אז כבר יהיה טהור ביניהם? הרי צריך שיהיה חורש ביניהם. ואם לא, ואם אף אחד לא חרש בין שני האבנים האלה, אז ביניהם תמה. מתרץ רב פאפה, אמר רב פאפה, הכה, הברייתא שאומרת, שאם לא חרשו בין האבנים, אז המקום שבין האבנים יהיה תמה, מדובר הכה כשהסיד שפוך על ראשיהם, שפכו סיד על ראשי האבנים, ומרודה לכאן ולכאן, וקצת נקלף מהסיד, והוא נמצא ברווח שבין שני האבנים. עכשיו, יש לנו ספק. האם ציינו גם את האבנים וגם את המקום שביניהם, ולכן יש סיד וצבע גם בין שני האבנים, ואז תמה גם בין האבנים, או שציינו רק את האבנים, כי רק מתחת לאבנים יש טומאה, והמקום שביניהם פשוט נקלף סיד מהאבנים ונפל בין שני האבנים האלה. אז אם כן, המקום שביניהם יהיה טהור. ולכן, הברייתא מכריעה, שזה תלוי, אי איכא חורש ביניהם, אם חרשו בעבר בין שני האבנים האלה, אז מקום שביניהם טהור, למה? דאמור, אנחנו תולים, שבאמת צבעו רק את האבנים, וכמחמת חורש הוא די קלף, כשחרשו את המקום שבין האבנים, נקלף מהצבע ונפל בין שני האבנים, ולכן יש כאן קצת מהסיד. אבל באמת המקום טהור שם בין שני אבנים. והיא לא, אם אף פעם לא חרשו בין שני אבנים, אז תסביר לי איך הגיע הצבע בין האבנים. למה שהצבע ייקלף? כנראה סיד, דה ביני ביני, הוא כנראה שבהתחלה כבר צבעו בסיד גם את המקום שבין האבנים וגם ביניהם יהיה תמה ותמה. יש כלל שכשאתה צובע בדרך או בשדה כדי לסמן שיש קבר, אתה לא צובע על הקבר עצמו כמו שאמרנו, אלא אתה צובע לפני, אבל לא מדי הרבה לפני. כי אם אתה תצבע מדי רחוק מהקבר, אז כל הקטע הזה מהמקום שצבעת עד הקבר, אתה מחזיק אותו בחזקת טומאה. אז אנחנו מעדיפים כמה שפחות לציין מקומות כמקומות טמאים, כדי לא להפסיד את ארץ ישראל. לכן אמר רבי אסי, אם יש שדה שבגבול, אחד מהגבולות של השדה, צבוע בסיד, מיצר אחד, אחד מתוך הארבע גבולות של השדה מצוין בסיד, זה סימן שרק הצד הזה של השדה, רק הוא טמא, וכל השדה כולה טהורה. כי אם כל השדה כולה הייתה טמאה, היו צריכים לציין את כל הארבעה הצדדים של השדה, לא רק צד אחד. והכלל הוא בדרך כלל שמציינים רק ממש סמוך לקבר, אז כנראה שרק ממש סמוך שם יש טומאה, סמוך למיצר אחד. גם אם יש שניים ממיצרי השדה שצבעו אותם בסיד, רק הם טמאים, רק בסמוך אליהם, וכל השדה כולה לא תהיה טמאה, היא טהורה. גם אם צבעו שלושה מיצרים, שלושה מהצדדים, יש מזרח, דרום ומערב נאמר, של הגבולות של השדה צבעו בסיד, אז רק הגבולות הם בחזקת טומאה, אבל כל השדה כולה בחזקת טהורה. כל השדה כולה טהורה, אבל אם הוא צבע את כל הארבעה מיצרים, כל הארבעה גבולות של השדה הוא צבע, אז המיצרים עצמם אין טהורים, כי זה רק בא לסמן שהשדה טמאה, כל השדה כולה טמאה. למה אם הוא צבע רק שלוש מיצרים, או שניים, או רק מיצר אחד, אני אומר שבסמוך למיצר יהיה טהור, יהיה טמא, אבל כל השדה כולה טהורה, דאמר מר, אין מרחיקים ציון יותר מדי רחוק ממקום הטומאה, כדי לא לגרום שיהיה חזקת טומאה למקום רב בארץ ישראל, שלא להפסיד את המקום הטהור שבארץ ישראל. למדנו במשנה שבכל המועד היו שלוחי בדין ויוצאים לשדות אף על הכלאיים, כדי להסיר זרעים מתוך הכרם, שלא יהיה כלאיים, זרעים בתוך הכרם של הענבים. שואלת הגמרא, מה רק בכל המועד היו יוצאים על הכלאיים? והכלאים רק בחולו של מועד נפקינן ורמינו? אני אקשה לך סתירה מהמשנה הראשונה במסכת שקלים. באחד באדר, ראש חודש אדר, משמיעין על השקלים. היו מכריזים בכל ארץ ישראל, כל העולם היהודי, רבותיי, להביא מחצית השקל, כדי שבראש חודש ניסן יוכלו כבר לקנות מהכסף החדש את הקורבנות החדשים. וכן היו מכריזים על הכלאיים, רבותיי, עכשיו מתחילים לצמוח לכם השדות, שימו לב שאין לכם כלאיים בשדה. זה בראש חודש אדר. ב-15 בו, ביום תתווה לחודש אדר, קוראים את המגילה בכרכים המקפים חמה ממות יהושע בן נון, שזה הכוונה לירושלים וכדומה, ויוצאים באותו יום לכווץ את הדרכים, לפנות קוצים מהדרכים, ולתקן את הרחובות, ולמדוד את המקוואות, שיש שם 40 סאב, מוציאים שם את כל הפסולת, שנכנס בימות הגשמים, ועושים כל צורכי הרבים ומציינים את הקברות, וביום תתווה לחודש אדר, אז שלוחי בית דין יוצאים כבר על הכליים, לפנות כליים מהשדות, בראש חודש אדר הכריזו לפנות את הכליים, ותתווה אדר, שלוחי בית דין כבר מגיעים בפועל להוציא את הכליים מהשדות. אז למה אתה אומר שבכל המועד היו עושים את זה? כאן כתוב שהיו עושים את זה כבר בתתווה לחודש אדר, חודש קודם. מביאה הגמרא שני תירוצים דומים. רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא. אחד אמר לחלק, כאן בשקלים שכתוב שבתתווה אדר יוצאים לתלוש את הכליים, מדובר בצמחים שממהרים לגדול, בבחיר. וכאן המשנה שלנו שאומרת שיוצאים בכל המועד פסח, מדובר באפיל, אלה שמגיעים מאוחר, גדלים מאוחר. אחד אמר דבר דומה, כאן בתתווה לחודש אדר, מה שכתוב שהשלוחי בדין היו יוצאים, יוצאים לעקור בזרעים, תבואה שגודלת לפני הירקות כבר. וכאן המשנה שאומרת שיוצאים בכל המועד פסח, מדובר לעקור כלאיים בירקות שגדלים מאוחר יותר. אמר רבי אסי, אמר בשם רבי יוחנן, לא שנו שיוצאים על הכלאיים רק בתתווה ודר או בכל המועד פסח, אלא שאין ניצן ניכר, שהפרח של הכליים עדיין לא יצא לפני כן. אבל ניצן ניכר, אם כבר הנץ ניכר עוד לפני תתווה ודר, יוצאין עליהם עוד לפני כן. שואלת הגמרא, מה ישנה בחולו של מועד הנפקינן? למה דווקא בכל המועד שלוחי בית דין יוצאים להוציא את הכליים מהשדות? אמר רבי יעקב, אמר בשם רבי יוחנן, משום שכר פעולה דמוז לגבן. כי בימי חול המועד, אנשים הרי עשו להם לעשות מלאכה. אז יותר בזול אפשר לזכור פועלים. אז אם כן, יהיה אפשר להשיג פועלים בזול, שילכו בשליחות בית דין לפנות את הכליים מהשדות. אמר רב זביד ואיתם הרב משה הרשייה, למה אתה מחפש זמן שיהיה אפשר לזכור בו פועלים בזול? שמע מינה כי אבינן לו שכר, מאיזה תקציב משלמים שכר לאותם פועלים שמפנים את הכליים? מתרומת הלשכה יאבינן לו. נותנים את זה מהכסף של תרומת הלשכה של בית המקדש, מהכסף של הציבור של בית המקדש, של הקדש. ולכן אנחנו משתדלים למצוא את הזמן שבו נוכל לזכור פועלים במחיר הכי זול. דייסל כדתך מדיד הוא, אם יעלה בדעתך שבעלי השדות הם אלה שמחזיקים את השלוחי בית דין, שיפנו את הכליים מהשדות שלהם, משם יאבינן לו, מהי נפקא לן מינהו? למה אנחנו צריכים לחפש את הזמן שהכי זול לזכור פועלים? כל מה, כמה דבאו, ליתנו, כמה שהפועלים ירצו, תשלם להם, לא דווקא בימי חול המועד. זכור פועלים גם באמצע השנה, כמו שבעל השדה, כשהוא צריך פועלים, הוא לא מחכה דווקא לימי חול המועד, אסור לו לחכות לחול המועד. אלא הוא סוחר פועלים מתי שהוא צריך את העבודה בשדה, אז למה כשצריכים לתלוש את הכליים, בדיוק אז נצטרך לקחת פועלים בזמן הכי זול, באמצע ימי חול המועד? אין סיבה. כל מה שכתוב שסוחרים פועלים בחול המועד, בגלל שאנחנו משלמים להם מתרומת הלשכה, אנחנו מחפשים את הפועלים בזמן הכי זול שסוחרים אותם, שזה בימי חול המועד. ועד כמה? כמה אם יש זרעים אחרים בתוך הכרם של כליים, חייבים להוציא אותם מתוך הכרם? אמר רב שמואל בר יצחק, דווקא אם יש כמות די גדולה, 1 חלקי 24, אם גדל כליים חלק אחד חלקי 24 ממה שגדל בשדה, על כל 24 בשדה יש חלק אחד של כליים, אז צריך לפנות את אותו כליים. זה מה שאמר רב שמואל בר יצחק, כי אותה ששנינו, כל שאה, שאה זה מידת נפח של 6 קבים, 6 קו. כל שאה שיש בה רובע הקו זרע ממין אחר ימעט. כמה זה רובע הקו לעומת שאה? כל שאה יש 6 קו, בכל קו יש 4 רבעים. אז כמה זה 4 כפול 6? 24. זאת אומרת, רבע קו לעומת שאה זה 1 חלקי 24. 1 חלקי 24 אסור להשאיר, כי זה ניכר. גם אם האדם זרה את זה בשוגג, אסור לו לקיים את זה, משום מרית העין. לכן בית דין היו הולכים וממעטים, שולחים שלוחי בית דין, שימעטו שיהיה פחות מ-1 חלקי 24 בתוך השדה. שואלת הגמרא, מה היו ממעטים ועוקרים את הכליים? והתניא התקינו שיהיו מפקירים כל השדה כולה. אם הם מצאו כליים בשדה, הפקירו את כל השדה. עונה הגמרא, זה היה בשלב מאוחר יותר, לא קשיא. כאן, מה שהיו ממעטים, שלוחי בית דין את הכליים בשדות, קודם התקנה שנראה מיד. כאן, מה שהם מפקירים את כל השדה, זה לאחר התקנה, דתניא. בראשונה, מה שבמשנה שלנו כתוב, זה מה שהיה בהתחלה. שלוחי בית דין היו עוקרים את הכליים, ומשליחים אותם לפני בהמתם של בעלי השדות. בעלי השדות היו בעלי בתים שמחים. מה זה שמחים? 2 שמחות. השלוחים עשו להם עבודה. אחת, שמנקשים להם שדותיהם, לוקחים מהם את הכליים. ואז יש מקום לזרעים שבשדה לגדול. הסירו שם את הזרעים האחרים. ועוד שמחה הם שמחו, ועוד שמחה אחת, שמשליחים את הכליים לפני בהמתם. של בעלי השדות שהבהמות יוכלו לאכול, חסכו להם לתת אוכל לבהמות. התקינו בית דין שיוקרים את הכליים מהשדה ומשליחים אותם על הדרכים, ואנשים דורכים על זה, אז הבהמות לא יכולים לאכול. ועדיין היו שמחים, שמחה גדולה, שלפחות מנקשים את שדותיהם, מוציאים משם את הזרעים האחרים, ולא הקפידו בעלי השדות בעצמם שלא יהיה כליים. לכן חזרו בית דין והתקינו שהם מפקירים כל השדה כולה, כדי שבעלי השדות ייזהרו שלא יהיה להם כליים בשדה. אומרת המשנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, הרי אנחנו יודעים שיש אחד מהחמישה מקרים שהתירו לעשות מלאכה בכל המועד, זה דבר העבד. אם אתה לא תעשה את המלאכה הזאת, יהיה הפסד, מרובה, יהיה הפסד. עכשיו, אם יש פה אילן, אם לא תשקה אותו, יהיה הפסד גדול. לכן, אם יש פה שני אילנות, ואילן אחד יש בו מספיק מים, אני רוצה למשוך מים לאילן אחר שאין בו מספיק מים, מושכין את המים על ידי חריץ מאילן לאילן אחר. אבל השדה כולה, איפה שהאילנות האלה גדלים, לא זקוקה למים. כי זה שדה, מה שנקרא שדה הבעל, שמסתפקת במי גשמים. רק העצים זקוקים להשקיה נוספת. השדה עצמה לא זקוקה לעוד השקיה. ואין הפסד. זה לא דבר העבד אם לא תשקה את השדה. לכן הוא בלבד שלא ישקה את כל השדה. דבר נוסף, רבי אליעזר בן יעקב אוסר. זרעים שלא שתו לפני המועד, הם לא זקוקים להשקיה מיוחדת, לא התרגלו לזה. לא ישקם בימי חול המועד. הם לא זקוקים להשקיה. עד כאן, זה כמו שראינו במשנה הראשונה במסכת, דעתו של רבי יהודה, שמותר להשקות רק מה שנקרא שדה בית השלחין, שדה שלא מסתפקת במי גשמים, שהאילנות יש להם דין כמו שדה בית השלחין, שזקוקים לעוד השקיה, אבל אסור להשקות שדה בית הבעל. למה? כי שדה בית הבעל זה שדה כזאת שמסתפקת במי גשמים, ולא יהיה לה הפסד אם לא ישקו אותה. וחכמים, זה דעתו של רבי מאיר, מתירים בזה ובזה, מתירים להשקות גם בשדה בית הבעל, ראינו את כל השדה מתירים להשקות, לא רק את האילנות, וכן זרעים שלא שתו לפני המועד, גם זה מתירים להשקות במועד עצמו. אמר רבי יהודה, גם לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, ששדה שמסתפקת במי גשמים אסור להשקות אותה בכל המועד, אם הייתה השדה מתוננת, דהיינו לחה, היה בה הרבה לחלוכית לפני חול המועד, ובמי חול המועד היא יבשה, מותר להשקות אותה, אפילו שבדרך כלל היא לא זקוקה לעוד השקיה, היא מסתפקת במי גשמים. כיוון שעד עכשיו היא הייתה לחה, ועכשיו בפועל היא יבש, היא התייבשה לגמרי. אז יהיה הפסד אם לא ישקו אותה. תעניין מי אחי. הלכה ראשונה, כשאמרו שאסור להשקותם זרעים בימי חול המועד, לא אמרו אלא בזרעים שלא שתו מלפני המועד. אבל זרעים שהתרגלו שהם שתו לפני המועד, מותר להשקותם בימי חול המועד. בהלכה נוספת, ואם הייתה שדה מתוננת, שהייתה לחה לפני חול המועד, ועכשיו היא יבשה, מותר להשקות אותה בימי חול המועד. הלכה שלישית, ואין משקין שדה גריד, שהיא תמיד הייתה יבשה, והיא לא זקוקה, היא לא אף פעם לא ישקו אותה, ואין צורך להשקות אותה בימי חול המועד, אסור להשקות אותה בימי חול המועד. עד כאן זה דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. וחכמים מתירים בזה ובזה. בין בדין הראשון, הם מתירים להשקות זרעים שלא שתו, לא נתנו להם, לא ישקו אותם לפני חול המועד, וכן בזה, בדין השלישי, הם התירו להשקות גם שדה שהייתה, שמעולם לא ישקו אותה, היא הייתה יבשה תמיד, ולא היה צריך להשקות אותה, הם מתירים להשקות אותה בימי חול המועד. אמר רבינה, ויש חכמים מתירים להשקות גם שדה שלא רגילים להשקות אותה, שדה גריד, שמע מינה, היי תרביצה, גינה כזאת, שרי לתרבוצי, מותר לזלף עליה מעט מים, בכל הדמועדה, אפילו שאם לא תזלף מים, לא יהיה הפסד. מותר לך לזלף שם קצת מים, כדי שהירקות ייצאו יותר מהר. למה? שדה גריד מי תמה. למה חכמים התירו להשקות שדה יבשה שלא ישקו אותה? כי דאף לה משווה לחרפה. בעצם, לא צריך להשקות את השדה, אז למה אתה משקה? כי את אלה שהיו צריכים לצמח יותר לאט, על ידי שאתה משקה אותם, יצמחו יותר מהר, וזה מותר. למרות שאתה רק רוצה להרוויח יותר, זה נקרא הרווחה, התירו חכמים. האחה נעמי גם לזלף מים בגינה, מה זה משפיע? אם אתה לוקח קצת מים ומזלף בגינה על הירקות, אף לה, אותם ירקות שהיה לוקח להם יותר זמן לצמוח, משווה לחרפה, זה גורם שהם יגדלו יותר מהר. תנו רבנן ברייטה, מרביצין שדה לבן בשביעית, מותר לזלף מים על שדה לבן, הכוונה על שדה של תבועה, בשנת שביעית. אבל לא בימי חול המועד. שואלת הגמרא, והתניא ברייתא אומרת מפורש, שמותר גם בימי חול המועד, מרביצים בין במועד בין בשביעית. אמר רב הונא, לא קשה, זה לא סותר. מה שכתוב לא בימי חול המועד, זה דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, היא שומעה במשנה, ששדה בית הבעל, שמסתפקת במי גשמים, אסור להשקוט אותה בימי חול המועד. מה שכתוב שמותר לזלף ולהרביץ אפילו בימי חול המועד, זה דעת רבנן שמתרים להשקוט אפילו שדה בית הבעל שמסתפקת במי גשמים, מותר לזלף במים כדי לזרז את גדילת הצמחים, אפילו בימי חול המועד. תניא אידך ברייתא נוספת, מרביצין שדה לבן, מותר לזלף מים על שדה של תבואה. אחרי שקצרו את התבואה, היו מזלפים שם המים כדי שהירקות שנמצאים בשדה יצמחו, יגדלו. מותר לעשות את זה לפני שנת שביעית, בערב שביעית, כדי שיצאו ירקות בשנת שביעית. ולא עוד, אלא חידוש יותר גדול, אלא שמרביצין שדה לבן אפילו בשנת שביעית, מותר לזלף מים על שדה של תבואה בשמיטה עצמה, למרות להשקוט שדה בשנת שמיטה זה אסור, כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית. הירקות יצאו למוצאי שביעית. ואז מותר לזלף ולהשקוט בשנת שמיטה עצמה. למה באמת מותר? מה זה שונה מהשקיה סתם שאסור להשקוט בשנת שביעית? נסביר בספר אגרות משה שיש הבדל בין השקיה לבין מלאכות אחרות שאסורות בשביעית. סתם מלאכות כמו חרישה, עצם המלאכה אסורה. אבל השקיה, כל האיסור להשקוט, זה בגלל התועלת שתצמח מההשקיה. זה הסיבה שאסור להשקוט. בגלל מה שיצמח מההשקיה הזאת. אבל מכיוון שבמקרה שלנו, שהירקות יצמחו רק אחרי שנת שביעית, בשנת שמינית, אז אם כן ההשקיה מועילה רק לאחרי שנת שביעית, לכן מותר כן להשקוט. אבל אסור להשקוט בשנת שביעית כדי שיצאו ירקות בשנת שביעית בעצמה. עד כאן דף וב.